סימן שינחוף א', סעיף A. בשיעור הקודם, ל-A בסעיף ג' למדנו על האיסור של מליחת ירקות בשבת. למדנו שאסור למלוח ד' או A חתיכות סנון בשבת, וכמו שהמשתבורי ביאר, זה לאו דווקא חתיכות סנון, הוא הדין לשאר ירקות שדרכם במליחה אסור למלוח אותם בשבת. והסיבה לכך, או משום שמליחת הירקות דומה לכבישת כבשים, וכבישה אסורה משום שזה דומי לבישול, או משום שזה דומה למעבד, מעבד את האור בשבת. אז לכן אסור למלוח כמה חתיכות של ירקות בשבת, ירקות כאלה שדרכן במליחה, משום שזה דומה לכבישת כבשים, או משום שזה דומי לאיבוד. אלא אם כן, מדובר בירקות כאלה שאין הדרך לכבוש אותם, אין הדרך למלוח אותם כדי שיתקיימו לזמן מרובה, שאז הדין הוא שמותר למלוח אותם בשבת. למדנו עוד שביצה מותר למלוח בשבת, והסיבה לכך כי ביצה אין הדרך לכבוש, אין הדרך למלוח ביצה כדי שתתקיים לזמן מרובה, ממילא זה לא נראה כמו כובש כבשים, זה לא דומה למעבד, וגם משום שהמלח לא כל כך משפיע על הביצה, לכן מותר למלוח חתיכות ביצה בשבת. בסעיף שלנו נלמד בעזרת השם שגם ביצה, מה שמותר למלוח אותה זה רק לצורך מיידי. אבל כדי להניחה לזמן מאוחר יותר אסור למלוח ביצה. נקרא דברי השולחן ערוך. אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת להניחה. למלוח ביצה כדי להניח אותה לזמן מאוחר יותר אסור. מה נחשב מליחת ביצה כדי להניחה? מביא המשתבור שנחלקו בזה הפוסקים. יש מי שאומר שמליחת ביצה אסורה אם הוא מולח אותה לאחר שבת. אם הוא צריך את מליחת הביצה לאחרי שבת, אז יש איסור במליחת ביצה. אבל אם הוא צריך את מליחת הביצה לאותה שבת, מותר. ויש מי שאומר ומחמיר שגם לצורך אותה שבת מותר למלוח את הביצה רק לצורך אותה סעודה, אבל לצורך סעודה אחרת אסור. שאר ירקות אסור למלוח אותם גם לצורך אותה סעודה לזמן מאוחר יותר. ביצה מותר למלוח ביצה לצורך אותה סעודה גם אם זה נמשך הרבה זמן. שאר ירקות אסור בכלל למלוח אותם אם הוא מולח כמות של ירקות. אסור בכלל, גם אם זה לצורך מיידי. ביצה מותר למלוח גם אם זה לצורך סוף הסעודה, אבל לסעודה אחרת אסור. עוד מביא כאן למשנה ברורה שאדם שרוצה למלוח דג או בשר כדי שלא יסריחו, יש בזה איסור, איסור גמור. נמשיך לסעיף הבא, סעיבו, ואומר השולחן ערוך, אין למלוח ביחד הרבה פולים ועדשים שהתבשלו בקליפתם. מה האיסור? למה אסור למלוח הרבה פולים ועדשים שהתבשלו בקליפתם? מסביר המשנה ברורה, דם מליחה מועילה להם ואבה ככבישה ועיבוד. המליחה משפיעה עליהם וזה אסור משום שזה כמו כבישה וכמו עיבוד. מכאן ואילך השולחן ערוך עובר לעסוק בדיני תוכן. אומר השולחן ערוך, מותר לדוך פלפלים אפילו הרבה יחד, והוא שידוכם בקטה של סכין ובקערה. אדם שתוכן חייב חטוס, אם זה במזיד חייב סקילה. אדם שתוכן אפילו גרגיר אחד של פלפלים, זה אסור מהתורה, אומר המשנה ברורה, משום חוצי שיעור, חוצי שיעור עושו מן התוירו. בכל זאת, מותר לטחון בשבת בשינוי. מהו השינוי? הוא לא טוחן בכלי שמיוחד לתחינה, הוא טוחן בידית של הסכין. הוא מרסק את הפלפלים בקטה דה סכינה, בידית של הסכין. זה שינוי, לא רגילים ככה לטחון ביום חול, ממילא זה מותר. אבל זה לא מספיק. בקטה של סכין ובקערה, אומר השולחן ערוך. מסביר המשנה ברורה, אם הוא יעמיד את גרגירי הפלפלים בתוך מכתשת והוא יטחון אותם שם והוא יחתוש אותם בכלי שמיוחד והוא יחתוש אותם גם בקטה של סכינה, יש בזה איסור. דהיינו, לא מספיק משהו משנה ותוכן בקטה של סכינה. צריך שהוא גם, שהגרגירים יהיו מונחים על גבי שולחן או בקערה, אבל אם הגרגירים מונחים במכתשת, יש בזה איסור משום אוף דין דחויל. אז לא מועיל משהו תוכן אותם בשינוי בקטה דה סכינה. כי סוף סוף הוא תחן את הגרגירים בתוך מכתשת. מכתשת זה אוף דין דחויל. נמצאנו למדים שבכדי שיהיה מותר לתחון בשבת, צריך שיתקיימו שני תנאים. דבר ראשון, שהתחינה תתבצע בשינוי בקטה דה סכינה. הדבר השני, שהגרגירים לא יהיו מונחים במכתשת. זה אוף דין דחויל. שיהיו מונחים על גבי שולחן, שיהיו מונחים בקערה. הוא הדין מותר לכתוש אותם בשולי כלי, כי זה שינוי. המשתבור מביא כאן עוד, שתוכן זה לאו דווקא כאשר הוא מרסק את הגרגירים. הוא הדין אם הוא חותך אותם דק דק בסכין, זה גם יש בזה משום תוכן. הוא חותך אותם דק דק.